אילו רק היה באפשרותנו לעלות מעלה-מעלה ולראות את הדברים ממעוף הציפור. להתעלות מעל הנתיבים ולראות מנקודת מבט גבוהה ומדויקת לאן יוביל כל שביל, היכן המסלול וללא מוצא, או שאולי בעצם יש דרך יותר קצרה כדי להגיע למקום שרציתי. כל חיי רציתי תוצאות, להגיע ליעד הסופי, לדעת מה יקרה בסוף המסלול. ואיזה מסע מפותל ועמוס, איזה מדרונות תלולים ועליות חדות הייתי צריכה לעבור כדי להבין שמעוף הציפור, הראייה הזאת שמראה לנו את התמונה הרחבה יותר, זה משהו נלקש. משהו שדורש התמדע ותרגול. שני מושגים שהיו רחוקים ממני שנות אור. ולא צריך לעלות מעלה-מעלה, צריך להתבונן פנימה-פנימה. ולגלות שהכל כבר קיים ברגע הזה. ואיזו הרגשה היא לעיד זו, להרגיש שהמסע, בעין, הוא לא מסע, אלא מפתן הזדמנויות בלתי פוסקות של הגשמה, של ניסוי ותהייה, ותהייה, ועשייה, וחיבורים מרגשים שמרטיטים את הלב ומחברים אותנו לרצון הטהור הזה, שהרגע לא ייגמר לעולם, להעיז, לחוות, לשמוח, לשמוח, כי יש כל כך הרבה סיבות על מה, ולהבין שההודיה על הרגע הזה היא זו שיוצרת את הרגע הבא. אז שלום לכולם, אתם מאזינים לפודקאסט מאחורי הכריכה, הפודקאסט של ספרי ניב שבעצם מספר את הסיפור שמאחורי הספר. אני ענת כהן והקטע שהקראתי כאן לקוח מתוך הספר מעיין נובע, שכתבה מעיין אשל. היי מעיין.
היי ענת.
מה שלומך?
מצוין, ממש מתרגשת.
איזה כיף.
כן.
אז מעיין, ככה, בקצרה אני אספר, אבל נרחיב על זה יותר בהמשך. את בת 26 מראש העין, את מטפלת ומאמנת רגשית.
נכון.
נכון. אז תספרי לי קצת, קודם כל, על הספר, מעיין נובע.
הספר מעיין נובע הוא בעצם תוצר של כתיבה שמלווה אותי מגיל 8. התחלתי לכתוב שהייתי ממש... ממש ממש קטנה, מתוך...
מתי שלמדת לכתוב?
מתי שלמדתי לכתוב, לא, קצת אחרי, אבל זה בא בערך ביחד. זה, אף פעם לא ייחסתי לזה חשיבות, כאילו זה איזה משהו חריג, זה פשוט היה מבחינתי התקשורת היחידה עם אנשים, כי החיים פשוט הובילו אותי למקום מאוד בודד, ולא היו יותר מדי אוזניים שהקשיבו בסביבה. ואחרי שנים, שזה כאילו חלק ממני, פשוט החלטתי, נקפה עליי באיזושהי צורה, כאילו החיים באו ואמרו לי, תעשי עם זה משהו, כי זה לא כתיבה היומני היקר שלום, זה ממש מאחורי הקלעים של הסיפור. כאילו יש מלא מלא סיפורים, ואני כותבת את הרגש שבא עם זה, ואת התובנות שהגיעו עם זה. וזה כמו איזשהו צורך, יש לי מצבים שאני מתעוררת באמצע שינה, ממש, ופשוט מרגישה שאני צריכה להקיד את זה, וזה בא לי רק בכתיבה. ואני חוזרת לשאול, ואני לפעמים שוכחת שכתבתי את זה בכלל. אז כן, זה מעיין נובע, זה ממש גם השם. זה מה שהספר הזה, הוא המעיין שלי, וזה הרגשות שלי, וזה הלב שלי, וזה החוויות שלי, עטופות בכריכה, זה ממש זה.
ואת אומרת שזה בעצם... מספר את הסיפור חיים שלך, נכון?
אני אגיד לך מה, זה לא עלילה, זה לא נולדתי ושמי, אין פה שמות, אין פה מקומות, אין פה משהו שיכול להסגיר סיפור מסוים. אז זה פשוט רגשות, וזה פשוט תובנות של החיים, וזה יכול, בגלל זה עזרתי את האומץ להוציא את זה, כי אני חושבת שבסופו של דבר רגשות זה משהו שהוא אצל כולם. ומה שאני הרגשתי בסיפור שלי, יכול להיות שמישהו ירגיש בסיפור שלו, ואני צמחתי מזה וקמתי מזה, וזה יכול, כל המטרה של זה בסופו של דבר היא לעזור, ולהראות שכולנו עוברים את אותו דבר, וזה הדמויות משתנות, התפאורה משתנה, כן. המקומות, אבל כולנו ממסע, וכולנו כן. באים ממטענים. וזה
מסע
כתיבה,
ב...
מסע בעין, מסע באלף, זה בשין ואלף, כן. זה... כולנו סוחבים איתנו את הדברים, והכתיבה שלי, מה שהיא עושה, היא פשוט, מה שהיא עושה לי, קודם כל היא משחררת ממני המון.
תרפיה היית אומרת?
תרפיה זה משהו שאתה עושה אותו במודע כדי לרפא את עצמך, ואני פשוט, זה משהו שאם אני לא אכתוב, אז אני אתפוצץ. כאילו, אין לי את האפשרות, יש מצבים שאני יוצרת נהיגה בצד, ואני נכנסת לשוונג ואני כותבת, זה ממש... זה ממש משהו שהוא חלק ממני ברמה ממש עמוקה.
כן. דיברת ככה על הסיפור. נכון שאת לא כותבת ממש נולדתי בככה וככה וגדלתי, אבל את כותבת על הרגשות.
נכון.
ו... הרגשות נגזרים מהסיפור נכון. שלך. את יכולה ככה קצת לספר? כי דיברנו על זה ככה לפני הקלטה, וזה פשוט סיפור מטורף, במיוחד להתחשב בעובדה שאת בת 26.
נכון. כן, היה לי באמת מסע לא רגיל. קודם כל, בעצם העובדה שכשהייתי בת 13, עזבנו את הארץ. עברנו לגור במקסיקו, הייתי ילדה מושבניקית טיפוסית, וכל החוויה הזאת של לעבור לארץ אחרת בצד השני של העולם, בלי שפה, בלי להכיר אף אחד, לעזוב את כל מה שאתה מכיר, ופשוט לנחות באיזשהו מקום, ויאללה, תחילי לחיות. וזהו, ואז גם שם הייתי בבית ספר, גם שם היה לנו מלא מלא סיפורים של קהילה יהודית, וחשבנו שאין קהילה יהודית, ובסוף נכנסנו לבית ספר שהוא לא היה בית ספר יהודי, אבל הוא גם לא היה נוצרי, הוא היה כאילו אתאיסטי כזה, ואז שם זה היה ברירת מחדל. וזה היה ממש כמו כאילו לקחו אותי 100 שנה אחורה, לוח גיר, ותלבושת עם חציות סקוטיות כאלה וגרביים עד הברך, ואני לקחתי...
אז יש מקומות שזה עדיין קיים.
כן, זה קיים, זה ממש קיים. זהו, וזה היה החיים שלי, ואז מהר מאוד הבנתי שזה לא מתאים לי. כאילו זה היה לי נחמד בתור בחצי שנה הראשונה, ומגניב לי התלבושת האחידה ולחשוב שאני מיה מהמורדים, וגם הם לא הצליחו לקרוא לי מעיין, כי אין להם את האותיות האלה, אז הם היו קוראים לי מיה. אז בכלל הרגשתי כמו חלק מהתפאורה של המורדים. וגם זה, מציתי את זה די מהר, ואז חיפשתי כבר את הבית ספר הבא, כאילו איפה אני מסיימת את הסיפור הזה של התעודה כמה שיותר מהר, וגם את זה מצאתי, ומצאתי בית ספר אקסטרני, שאפשר לי לסיים תיכון בשנה וחצי, עם תעודת בגרות מלאה, עם הכל, פיזיקה, כאילו ממש כל המקצועות, ואז מצאתי את עצמי בגיל 16 וחצי, עם תעודת בגרות, ומה, לאן, לאן פניי? אני לא יכולה אפילו לחזור לארץ להתגייס, כי יש לי עוד שנה וחצי. לא אוניברסיטה, מה קורה איתי? ואז טסתי לארצות הברית.
משהו שכל בן 16.
כל בן 16. משהו כזה. אז הגעתי לארצות הברית, לטקסס, ששם בכלל זה היה מבחינתי, קודם כל הייתי מוקפת בישראלים, משהו שלא היה לי. כל גיל ההתבגרות וכל החיים, ופתאום לחוות אנשים שהם אחרי צבא בכלל, שהם בטיול שלהם, ושהם מספרים לי על מושגים שאני לא מכירה בכלל, וחוויות צבא ודברים שאתה יודעת, שהם בשיח הרגיל שאתה פה בתיכון, ביהודה א', י' ב'. עברתי גם שם השינויים, הייתי בטקסס, ואז עברתי לסיאטל, ולפיטסבורג, ולמיאמי, וניו יורק, וטיילתי וראיתי. פה טיול, שם טיול. כאילו זה היה ממש שנתיים שחוויתי את החיים הגדולים, את העולם הגדול ממש. פתאום, את יודעת, אני חוזרת הביתה, הדודה העשירה מאמריקה, ילדה בת 17, קונה לאח שלי, וקונה לאמא שלי, וקונה וחוזרת, וכולי מרגישה שאני בפסגת העולם. וזה היה הרבה כסף לילדה בת 17, היום אני מסתכלת על זה ונורא כואב לי, אבל טוב, זה מה שהיה נכון לאז. כשחזרתי מארצות הברית, באתי לארץ, לחופשה, ואז אחרי כל השנתיים האינטנסיביות האלה של המרדף אחרי הכסף ואחרי הוואו ואחרי כל מה שהוא גשמי וכל מה שהוא חומר, ממש זה היה לחיות שנתיים בעולם החומר וההישגיות והקניות והמותגים, וחיפשתי משמעות. ואז התחיל כל החיפוש אחר משמעות בחיים שלי. והגעתי לבית חב"ד ב... קוזומל, אי, במקסיקו. בקטע של אני מכירה את אלה שהקימו אותו. והם אמרו, בואי, תעזרי לנו, אנחנו מקימים, תעזרי לנו פה, עבודה משרדית, כל מיני כאלה. תעסיקי את עצמך, כאילו, עד התאריך גיוס, כי כבר היה לי תאריך גיוס. וזהו, ואז פתאום קלטתי עולם מזווית אחרת לגמרי. כולם שמחים כל הזמן, והכל טוב, והפי הפי, והיה כל מיני
תשכם. זה בדיוק הפוך מהעולם הגשמי הזה ממש, שאת מדברת
עליו. בדיוק, זה היה בדיוק הקונטרה שהייתה חסרה לי. כאילו היה לי נורא כיף בכל העולם הגשמי, אבל היה חסר לי איזשהו עומק, איזו נשמה, ואני מנדם שתמיד מחפש עומק, ותמיד מחפש משמעות בכל מה שאני עושה. וכאילו שנתיים קצת שכחתי מזה, ופתאום זה בא לי בבום, שלכל דבר יש משמעות. וזו התקופה שבה הייתי ישנה גם, כאילו באמת הייתי יושבת ולומדת 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 ולומדת, ואז זה התחיל פשוט בשבון, אז לא מדליקה יותר אור בשבת, ולא נוסעת בשבת, ולא זה, ואצלי גם תהליכים לא קורים לאט, אז זה די היה סיכום של אוקיי, אני בתהליך של חזרה בתשובה, וזה היה בהתחלה מאוד בבום, באטרף, לקחתי על עצמי הכל, חזרתי לארץ, התלבטתי אם להתגייס או לא להתגייס, עכשיו מה, אני נכנסת למסגרת שהיא כאילו פחות תואמת את האורח חיים שאני שואפת אליו, אבל החלטתי שכן, בהתייעצויות, וממקום שאמרתי, טוב, צריך להפיץ אור בקרב חיילים, ושכולם ידעו את האמת, כאילו הרגשתי שממש גיליתי את האור, כאילו גיליתי איזושהי אמת שהצילה אותי. היא הצילה אותי ממש מעצמי קודם כל. המסגרת הזאת היא שמרה עליי מאוד בתקופה של החזרה לארץ, כי זה פתאום לחזור לארץ, זה לחזור לקפות. ואז נכנסתי לצבא והתגייסתי, וגם שם הייתי חייבת משמעות, ושזה יהיה יותר, ושזה תמיד יהיה אחי, ושזה יהיה, שיהיה לזה, יצאתי לקצונה. ולקראת הסוף, ממש לפני השלמה, היה לי בעד אחד שעברתי בהצלחה, והיה טקס מאוד מרגש. אבא שלי הפגיע לארץ והפתיע אותי אחרי שנה שלא ראיתי אותו. כן, וגם לטקס הזה, בעצם שם ראיתי פעם ראשונה את, את אב ילדיי, היקר מאוד.
כן,
היינו בקשר פייסבוק, והוא הפתיע אותי ופשוט הגיע לטקס, בשאיפה להיות כוכב הערב שבא מחיפה והפתיע אותי, ובסוף אבא שלי בא וכל התשומת לב הלכה לאבא שלי, אז
הוא לא ידע.
הוא לא ידע, כן. ואז ראיתי שאני כבר נכנסת לקשר רציני, והחלטתי שאני חותמת ויתור, ואני לא רוצה להיות קצינה, ואני לא רוצה להיות יותר בצבא. ממש אמא שלי הייתה בדרך בטיסה לארץ לקבלת, לטקס של הקבלת דרגה שלי, והיא לא ידעה את כל ההשתלשלויות תוך כדי הזמן, וזה היה, כן, זה היה אירוע טרגי במשפחה שלנו, ממש זה שוויתרתי.
אבל אני שמחה. השתחררת בגיל 20?
השתחררתי בגיל 20. 21. השתחררתי בגיל 21. וחודשיים אחרי זה התחתנתי, ושנה אחרי זה ילדתי את הבן הבכור והמיוחד שלי.
איך קוראים לו?
אורי, שהוא ממש, הוא ממש האור, הוא ממש האור, כמה קלישאתי שזה נשמע, הוא ממש אור, הוא ילד מיוחד ורגיש ועמוק ברמות שאני מחכה כבר לספר שלו, כאילו אני רואה את זה קורה. ואחר כך ילדתי את אמיתי, הקטן שלי, הנסיך, ואחר כך, קצת אחרי, שנה אחרי שילדתי, התגרשתי. אנחנו בקשר מעולה. הוא אבא מדהים, אבל אני בתהליכים. התהליכים שלי הם נורא מהירים, ואני מגלה את עצמי ומשתנה תוך כדי תנועה, ולומדת ומתפתחת בקצב שהוא לא, הוא לא שגרתי. מישהו אמר לי בדיוק לפני שבועיים, אני כמו סופת טורנדו. כמו סופת טורנדו. את באה, את עושה זעזועים, ואת מצפה שיסחפו איתך. אבל לא כל אחד בשל לזה, ולא כל אחד מוכן לזה. אז או שאת הולכת, ועשית את שלך, או שאת עוברת לדבר הבא, וזה בדרך כלל ככה, וזה המסע שלי, וגם עכשיו אני עובדת על המון דברים במקביל. אני מתבשלת, 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 ופורצת, וזה מה שאני עושה לאורך כל החיים, בכל התחומים. והיום הגעתי למקום הזה, שאני יודעת לאן, ומה הייעוד, ומה, אני מאמינה שזה עוד יבוא עם הפתעות, ודרמות, וסיפורים, וזה, כי זה מה שמניע אותי לעשייה. וזהו.
וואו.
כן,
וואו.
סיפור קליל כזה, את יודעת, היום, אז נולדתי והיום אני פה, כתבתי ספר, סתם קשקשתי כל מיני דברים.
כן, בנאלי.
כן.
אז איפה המקום של הכתיבה בכל הסיפור הזה? ואת יודעת מה, זה דו-כיווני השאלה שלי, כי גם את חושבת שלכתיבה היה מקום בתוך כל הטורנדו וכל הסופות שקרו, וגם אם הסופות השפיעו על הכתיבה. אם היית בן אדם אחר, אם לא היית עוברת את כל זה, אם היית כותבת בצורה אחרת. אם לא היית כותבת אולי.
קודם כל, הכתיבה היא אני. היא חלק ממני, זה לא משהו שאני עושה. זה לא, אנשים שמכירים אותי טוב יודעים שאם אני רוצה לדבטא, או שאני ארצה להעביר להם איזשהו מסר, אז הם יצפו להודעה ממני, הם לא יצפו לדבר איתי בטלפון או לשיחה. מי שרוצה להבין אותי באמת, אז הוא צריך לקרוא את מה שאני כותבת. זה חלק ממני, ממש. זה כאילו אני מעיין מגילות, כולם, זה ידוע, אני כותבת מגילות, אני רוצה, זה ככה. זה ממש משהו שהוא כמו נשימה מבחינתי.
כמו נשיפה עכשיו.
כמו נשיפה אולי, יותר.
כי זה להוציא משהו מתוך.
נכון. אבל זה גם ממלא אותי, כי אני, לפעמים אני, זה מסדר לי דברים שאני לא מבינה. לפעמים אני בתוך הסיטואציה, ואני פשוט כותבת אותה, ואז אני קוראת, ואני אומרת, אוקיי, אני יודעת איך להתמודד עם זה, עברתי את זה, ראיתי את זה, וזה פתאום מקבל תבנית בשכל, כי זו כתיבה מאוד רגשית, מאוד אמוציונלית.
אז זה בעצם עזר לך אולי בכל התקופות, נגיד בגירושים,
לגמרי, זה, מה זה עזר? זה הציל אותי. זה ממש הציל אותי. גם היום, גם היום, עם כל מה שאני מתמודדת, אם לא היה לי את הכתיבה, אני לא יודעת איך הייתי פורקת את כל העומס הרגשי הזה. אני גם חווה רגשות בעוצמות. כבן אדם, זה התדר שלי, יש ווליום מסוים לרגשות, כן. לאנשים, בדרך כלל זה נגיד בין 70 ל-80, אז אצלי זה 200. והכתיבה מאוד עוזרת לי לווסת, ולתת איזון קצת בין השכל לבין הרגש, ולמצוא שנייה את המקום של, אוקיי, עכשיו את בכאב, אוקיי, עכשיו את בדבר הבא. ואני היום רואה גם איך אנשים אחרים מתחברים למה שאני כותבת, ואיך הם מוצאים את עצמם דרכי. בלי קשר לסיפור, ובלי קשר לזה שצריך להיות אותו סיפור ואותו שטנץ, כי לכל אחד יש את הסיפור שלו, ואת הדמויות והתפאורה שלו. אבל הרגשות, ומה שמציף, ומה שקורה, והתיאורים שלי של הרגש, הם מאוד מוחשיים, ומאוד קל להתחבר אליהם. זו מתנה שהיא שלי, אבל היא של כולם. וזה הספר הזה. וזה ממש... כמו לידה מחדש, ממש, זה כמו לידה, כאילו אני הולדת את עצמי מחדש.
וואו.
כן.
את יודעת, זה מעניין, את גם מדברת על לידה שזה חיים, וגם משתמש במטאפורה של נשימה, שזה גם חיים.
נכון, זה ממש, כי זה הכתיבה מבחינתי.
זה,
מדהים. כן.
ואת יכולה לספר איך הגיע הרעיון של להוציא את הספר?
כן, אז כמו שאמרתי לך, אני כותבת מגיל 8. וזה ממש היה סיפורי מגירה, בהתחלה זה היה מגירה, ואז השתדרגנו וזה הפך להיות תיקיות במחשב, ואז זה עבר להיות פתקים בפלאפון, טכנולוגיה התקדמה, ואיתה מכתיבה שלי עברה כל מיני לתיקיות אחרות, אבל תמיד שמרתי הכל. ולא ייחסתי לזה שום חשיבות שזה קיים, כי זה פשוט כמו סיפורי מגירה כאלה. אף פעם לא חשבתי לעשות עם זה משהו. ועכשיו, דווקא לאורך כל התקופה של הלימודים ושל התהליך ההתפתחות שלי, ושהכתיבה הפכה להיות יותר...
רק להגיד איזה לימודים?
כן, אני למדתי אימון רגשי בשיטת התדר. שזו שיטה שהיא מאבחנת קודם כל את המהות המולדת של הבן אדם, שורש, כמו פילטר שדרכו הוא רואה את העולם, שזה משהו שהוא מאוד שורשי, לא משהו שרכשת, לא משהו שמשנה איפה גדלת או עם מי גדלת, משהו שנולדת איתו, והאבחון שלו בעצם נותן לנו את המענה הכי נכון לאיך להשתמש בכלים, באיזה שפה לדבר עם הבן אדם. בן אדם רגשי, בן אדם של עומק, בן אדם של נתינה, בן אדם רוחני, והשיטה הזאת ממש הציפה אצלי המון המון דברים, המון. וגם הכתיבה שלי השתנתה בעקבותיה, זאת הייתה כתיבה פתאום של פחות לירוק את הכאב לדף, ויותר רגע איך אני מבינה אותו אחרת, ואיך אני חובה אותו אחרת, ואיך הוא הופך לתובנות. ואז פשוט הייתי, יש לנו קבוצה סגורה בפייסבוק של שיטת התדר, ושם היה לי את האומץ, משום מה זו קהילה מאוד תומכת ומאוד מחבקת, ששם העזתי לכתוב.
להיחשף.
והתגובות שם, הם היו לי כמו, ממש, אלם תרבות. וואו, כאילו, אנשים מבינים מה אני כותבת. ואז פתאום, כאילו, קצת עלה לי הביטחון, ואמרתי, אוקיי, הכתיבה הזאת היא לא... זה לא רק שלי, זה של כולם. ואמרתי, טוב, באיזשהו שלב אני אכתוב. ברור לי שבתיישהו אני אכתוב, ברור לי. אבל הרעיון לאסוף את כל מה שכתבתי, ושזה יהיה הספר, יצא דווקא ממש תוך כדי, ממש לאחרונה.
איך זה קרה?
ישבת, זה סיפור שאני עדיין מעכלת אותו. ישבתי במספרה, במספרה שבחיים לא הייתי בה. והתור התארך והתארך, וישבתי שם כמעט יום שלם. ובאחד שעות ההמתנה שלי הגיע בחור שרצה גם להסתפר, וגם הוא חיכה. ואני כזאת, אני פשוט יוצרת שיח, אם זה עם הציץ היה עונה לי, אז סביר להניח שזה גם משהו שקורה פתאום, כאילו שאני בסקרנות על האנושות כולה, ועל אנשים ועל רגשות. אז איכשהו התחלנו לדבר, והוא סיפר לי שהוא חזר מטיול, בטיול הגדול שלו, של אחרי צבא, ושהוא כולו ב...
שאת עשית כבר בגיל
16. כן, איפה היית? כן, סיפורים של פעם.
כן.
והתחלנו לדבר, והוא סיפר לי שהוא בתהליך מאוד של התפתחות, ושפתאום הוא רואה את הדברים אחרת, ושהוא חווה דברים בטיול, ואמרתי לו, תקשיב, יש שיטה מדהימה שנקראת שיטת התדר, ואני מטפלת בה, וואו, והתחלנו לדבר, ו... ואמרתי לו שאני כותבת, ושאני אוהבת לקרוא, והוא אמר לי, תקשיבי, יש איזשהו קטע, את חייבת לקרוא אותו. אם את בן אדם של כתיבה וקריאה, את חייבת לקרוא את הקטע הזה. לי הוא שינה את החיים, הוא הכניס אותי לטיול הזה במוד אחר לגמרי, כאילו, כל התובנות שלי, אמרתי לו, וואו, אני חיה מדברים כאלה, אני מאוד אוהבת לקרוא, אז תביא לי לקרוא, והוא הוציא פתק ששמור לו בארנק, מקובצ'אץ', כתוב, כאילו מודפס, אבל רואים שזה הודפס לפני הרבה זמן. ושזה עבר את כל דרום אמריקה. ואז אני מתחילה לקרוא, ואני קוראת את השלוש שורות הראשונות, ואני, כל הגוף שלי מצטמרר, ואני מתחילה לדמוע. הוא אומר לי, חכי, את חייבת לסיים, זה לא הזמן עוד לבכות. אמרתי לו, לא, אני עוצרת. אז הוא אומר לי, למה את עוצרת? אמרתי לו, כי אני כתבתי את זה. אז הוא הסתכל עליי ואמר לי, מה? את לא כתבת, אין מצב, זה חברה שלי, הבת של זאתי, הדודה, אני אפילו לא יודעת, לא סגורה על איך זה הגיע אליו. זה משהו שאני פרסמתי רק בקבוצה של שיטת התדר, וזה איך שהוא הגיע אליו.
אז זו פעם ראשונה שבעצם הבנת שטקסט שלך יוצא החוצה.
כן.
מתוך הקבוצה הזאת.
ממש, ולא רק יוצא החוצה, הוא גם בקטגוריית משנה תודעה, משנה דרך.
נכון.
הייתי חייבת להוכיח לו, תקשיב, זה באמת אני כתבתי, ואני מראה לו בפלאפון, תראה, הנה, זה 3:40 לפנות בוקר, אני זוכרת את הרגע שכתבתי את זה, כתבתי את זה שנה ומשהו לפני שזה קרה, וכל כך התרגשתי, ואז הוא אומר לי, תקשיב, את חייבת, אם יש לך עוד דברים בסגנון הזה, את חייבת לרכז את כולם במקום אחד. אני כזה, אבל אין קשר ביניהם, כאילו זה מהטיול בזה, וזה מפה, וזה גירושים, וזה לידה, וזה צבא, וזה חזרה בתשובה, וזה חזרה בשאלה. מה זה? ככה. אין לנו סבלנות, הוא אומר לי, אין לנו סבלנות לקרוא עלילות מההתחלה ועד הסוף, אנחנו נתקעים באמצע ועד יש הפסקה של חודש ואתה לא זוכר. שלחי, תכתבי. פתאום כאילו נדלק לי משהו, הוא אמר לי, ואז הוא שלח אותי לספרניב. הוא אמר לי, תקשיבי, זה חבר'ה צעירים, את חייבת ללכת, הם יבינו את הראש שלך, הם יזרמו איתך. וממש היה ככה, והגעתי לפה כמה ימים אחרי.
וואו.
ופשוט זה קרה, וזה ממש כאילו התבשל, ויצא, יוצא. בעזרת השם, עוד מעט.
מדהים.
כן.
איך זה הרגיש אבל? כאילו, גם שזה יצא החוצה, וגם שזה ככה משפיע על אנשים, וכאילו לא ידעת בכלל.
כן.
את בראש שלך חותרת לקבוצה הסגורה, אני מניחה,
כן.
נכון?
אני...
פתאום זה פורץ את הגבולות של הקבוצה הזאת.
קודם כל זה מרגש אותי ממש, וזה משמח אותי, כי... כשאתה סובל כל כך הרבה ואין לזה שום תועלת, אז אתה מרגיש כאילו אתה כועס על החיים. אני כל הזמן משתדלת לקחת את הכאב שלי, וכל הזמן יש לי כאב, שלא יחשבו שהגעתי לזה. זה שאתה בתהליכי התפתחות ואתה עוזר לאנשים אחרים ואתה מבין את הדברים, זה לא אומר שהכאב שלך הוא אתה חסין לכאב.
כן.
אבל אתה ממנף אותו לעשייה, ואתה ממנף אותו ללמידה. וזה מרגש אותי שדרך הכתיבה שלי אני מצליחה לעשות את זה. ואני שמחה שמה שיש לי להגיד, או מה שאני אומרת, או מה שאני מגיע אליי לפעמים, כי לפעמים אני גם כותבת במילים שאני אפילו לא משתמשת, ואני מרגישה שיש בזה...
וואו.
כן, יש קטעים...
זה לא את באותו רגע?
כן, יש קטעים, יש קטעים שזה ממש אני, ושזה... אבל יש קטעים שבעיקר אלה שאני כותבת בלילה, שאני ממש קמה, וזה בדרך כלל קורה בין השעות 2-4. כמו שיש לך בחילה, ואת צריכה להקיא, אז... אבל בחילה טובה. כאילו, וזה ממש... התבשל, 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 ואני פשוט יורקת את זה לפתקים, אני יושבת לך עם עצמי עם הפלאפון, ואז אני, אם אני זוכרת בבוקר לקרוא את זה, אם לא, אני מוצאת את זה בפעם הבאה שאני כותבת, אני אומרת, יום, מתי כתבתי את זה? על מה זה היה? ואני קוראת, זה ממש הזוי, זה... לפעמים יש שם תובנות גבוהות, שאני אומרת, יום, תודה, כאילו, חידדתם גם, כאילו, מישהו חידד לי.
חידדתם.
חידדתם לי, כאילו.
מי זה אתם?
לא יודעת, אבל כאילו, אני לפעמים אני ממש, זה נשמע קצת הזוי, אבל לפעמים אני מרגישה ככה, שזה תובנות שעוברות דרכי, שזה לא אני מייצרת אותם. כי לפעמים אני קוראת, ואני אומרת, זה לא משהו שאני ידעתי לפני שקראתי את זה. זה לא מילים שלי. וזה יוצא, אני פשוט יוצא ממני. כמו מעיין נובע.
מעיין נובע.
מעיין נובע, זה פשוט... היום זה כבר נובע, המעיין כבר זורם ונובע ויוצא. כן, הייתי קבועה המון המון שנים. המון המון שנים, ואני מרגישה שעכשיו זה הפריצה החוצה. של הנביאה הזאת החוצה, ואני מתרגשת מכל מה שקורה, ואני מעכלת תוך כדי...
איך זה מרגיש להוציא החוצה את הדברים הכל כך אישיים האלה?
פשוט החלטתי לא להתעסק בזה, כי זה נורא נורא, קודם כל מביך אותי. יש שם המון דברים שאני, שאף אחד לא יודע. המזל שלי שזה לא כתוב כסיפור. אני לא ממחישה כל כך את הסיטואציה עצמה, כי היא באמת לא רלוונטית לעניין של הכתיבה שלי.
כי לא רגשות זה העניין.
הרגשות והתובנות, והשיעור שלמדתי מזה, אם למדתי מזה באותו רגע שיעור, אם לא, אז פשוט אני מקיאה כאב על דף ומוציאה אותו.
אגב, את כותבת גם על דברים שמחים?
כן. היום כן, שנים לא.
וואלה.
שנים לא היה לי שום דבר שמח לכתוב עליו, באמת, לא היה לי. כי לא ראיתי ולא בחרתי לראות. היום, אם אני אצטרך לכתוב על דברים שמחים של פעם, אז אני פתאום רואה אותם.
וואו.
אבל כשה... כן.
זה חלק מהתהליך שעברת.
נכון. ללמוד לראות טוב זה משהו נרכש, זה לא משהו ש... זה לא משהו שנולדים איתו, וככל שאתה מתרגל אותו יותר, אתה מפסיק לחפש, הוא פשוט מגיע.
וואו.
וזה התהליך שאני עשיתי עם עצמי.
רגע, אז בואי נחזור לעניין של החשיפה.
אז כן, אז אני, חלק מהתהליך שלי, שהוא ממש אני ממשילה אותו למעיין ולנביאה ולזרוק את עצמי למים, אז פשוט אמרתי, אוקיי, זה חלק ממך. ואם את מוציאה את מה שאת כותבת, ואז אין לך את הפריבילגיה לבחור, זה כן יכול להשפיע וזה לא יכול להשפיע, וזה הכל רלוונטי. אם החלטתי שהכתיבה שלי יכולה לעזור לבן אדם, ושהיא יכולה לשנות אצלו משהו, שהיא יכולה גם לא לשנות, לנחם, ואם מישהו יכול להתחבר לזה, גם לדברים שיותר קשה לי לחשוף, אז אני כבר מוציאה ואני לא עושה סינונים. וזה הספר הזה, זה הספר שלי.
אז את בעצם יוצאת בראשון לאוקטובר עם בעצם מימון המונים לספר,
נכון?
את יכולה קצת לספר?
כן, הספר יוצא דרך מימון המונים, שזה בעצם אומר שאני מגייסת את כל מי שמקיף אותי ואת כל האנשים שמתחברים ורוצים להיות חלק מלהוציא לאור את הספר הזה. לדעתי זו דרך שהיא מדהימה, הרבה יותר מלבוא ולקחת כסף ממקור שאין לך ולהשקיע ולהוציא ספר לאור בלי שום חלק של מי שהולך לקרוא אותו.
כן.
מאוד התחברתי לדבר הזה. קודם כל זה עזרה בשבילי, כמובן, כי אני צריכה אותה. מבחינה כלכלית להוציא את הספר. אבל דבר שני, אני רואה את התהליך, ואני רואה איך אנשים הופכים להיות חלק מהדבר הזה, ובסופו של דבר זה בשביל כולם. הספר הזה הולך לגעת בהרבה הרבה אנשים, וכבר קטעים ממנו אני רואה שהם מאוד משמעותיים, ומאוד משפיעים.
את כבר מפרסמת חלק מהקטעים?
כן.
בפייסבוק שלך?
כן, אני בפייסבוק שלי מפרסמת הרבה הרבה קטעים. יש סולמית, מה היה נובע, השטג, מה היה נובע. זה קטעים שיהיו בספר, רובם.
ואיך התגובות, אגב?
תגובות, אני קוראת ואני לא מתרגלת ואני מתרגשת, ווואו, ואיך נגעת בי, ואיך זה בול אני, וכתבת אותי, ואני מקבלת גם המון הודעות בפרטי של מה, זה בדיוק מה שאני עוברת, זה בדיוק מה שאני מרגישה, וזה מגיע גם לכל מיני אנשים, ואני רואה אנשים שמשתפים, אנשים שמתייגים בפוסטים שלי, ואני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה הרבה יותר גדול ממה שאני מבינה, וזהו, וזה קורה, וברגע שאני משיגה את המימון, אז אנחנו מוצאים לו, ואני מאמינה שעד דצמבר, אני מקווה, דצמבר, יום הולדת 27, אני מקווה שהספר כבר יצא לאור, ואנחנו נעשה לחיים, לערב השקה,
כן.
זאת תהיה המתנה שלי ליום הולדת לגמרי.
מאחלת לך את זה.
הלוואי, אמן, תודה.
אני רוצה ככה לשאול אותך לסיום, שאלה שאני שואלת כמעט את כל הסופרים. יש לך איזשהו טיפ לסופרים מתחילים, גם בקטע של הכתיבה אולי, אבל גם בקטע של ההוצאה? ההתמודדות עם החשיפה, כל דבר.
אני יכולה לתת טיפ לכתיבה, בדרך, למי שכותב. פשוט לכתוב בלי לחשוב, זה הדבר הכי מדויק שיש, כי ברגע שאתה מפעיל את השכל, אז אתה כותב לקהל, ואתה לא כותב אותך, ואנשים מחפשים אותך. אנשים מחפשים משהו אותנטי. כי חוסר אותנטיות יש כבר כל כך הרבה, ויש כל כך הרבה חיקויים, וכל כך הרבה רוצים להיות כמו. ואני יודעת אותי בתור קוראת, אני מזהה תחילה של אותנטיות, ואני נשאבת. וזה מה שעובד. כאילו ברגע שיש לך את עצמך ויש לך מסר להעביר, אז כל התהליך הזה פשוט פעם מאוד בטבעיות. הוא לא קל ויש התמדה ויש עבודה, אבל זה הרבה יותר טבעי כשיש משהו מאחורי.
יפה.
אז מי שכותב שיכתוב, שיוצא.
טוב, מעיין אשל, המון המון תודה.
תודה רבה לך, היה כיף.
כן, גם לי, ממש, ממש מעניין. אני חושבת שכאילו היו הרבה דברים שאמרת לי, כאילו תשובות לשאלות במיוחד, ותהייתי כאילו בשוק כזה, כאילו ורגע כאילו שכחתי שאנחנו במין רעיון, כן. אז זה היה מאוד מעניין, ותודה ובהצלחה.
תודה רבה.
יאללה, ביי.
תודה.